סמוך. אמר רב כהנא ויתימה שאלה בר מרי. בוקר טוב, אנחנו נמצאים בדף נ"ח עמוד א', בחלק, בשליש הראשון של הדף. כן? אתם רואים את זה? אמר רב כהנא ויתימה שאלה בר מרי. מה יקרא בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו? כן? דוד המלך מקלל לבני בבל שישיבו להם כמעשה מראים שעשו לישראל בימי החורבן. אשרי שיואחז וניפץ את עולליך אל הסלע. מאושר יהיה מי שיואחז וינפץ את ראשם של בנייך הקטנים על גבי הסלע. מככה בעצם הפסוק מפרש שעונש זה זה מידה כנגד מידה, וזה הוכחה שכך עשו בני בבל לישראל בזמן החורבן. בני ציון היקרים המסולאים בפז. הגמרא עכשיו דורשת בשבר של בני ציון קודם החורבן. בני ציון היקרים המסולאים בפז. מה הם מסולאים בפז? למה נאמר שהם משובחים בפז? שזה משמע שהם היו משובחים על ידי הפז, ולא נאמר שהם משובחים מפז. אילי מה דאב ומחפה בפיזה, אם תרצה לומר, שהיו מכוסים בתכשיטי זהב, וזה הראה את שבחם ואת ערכם, ואמרי דבי רבי שילה, הרי אמרו בבית מדרשו של רבי שילה, תרתם מתקלי איסטירי פיזה, נחות בעלמה, שני משקולות של סילאי פז ירדו לעולם, אחד ברומי ואחד בחולי עלמה, אחד ברומי ירד ואחד הסלע השני התחלק בכל עולם. יוצא שברומי יש כמות גדולה של פז, כמו כל הפז שיש בעולם כולו. אז ממילא אי אפשר לומר שכוונת הפסוק שבני ציון היו מיוחדים ומשובחים בתכשיטי הפז. יהלום, יהלום. כן, אז אי אפשר להגיד שהם היו מיוחדים, כי לאנשי רומי היה יותר פז. אלא שהיו מגנין את הפז ביופן. בני ציון היו מבזים את יופי הפז, מכיוון שהם היו יותר יפים ממנו. אז לכן היופי של הפז היה מתבזה לעומתם, וזה השבח של בני ציון. והגמרא מסבירה, מעיקרא חשיבה דרומאי, אבו נקטה ביליונה דגושפנקה, ומשם שירסיו. הרומאים היו מקיימים יחסי אישות עם נשותיהם, אז הם היו לוקחים צורות נאות שהיו עשויות מהפז שמוטבעות בטבעותיהם, והיו, לאור הטבעות האלה, היו משמשים במיטותיהם. עכשיו, מכאן ואילך, מזמן החורבן, מה ידעו בני ישראל? היו הרומאים מביאים יהודים, שהיו יותר יפים, ואסרי בקראי דפוריו, היו קושרים אותם ברגלי מיטותיהם, ומשמשים, והיו משמשים כנגדם, והיו מסתכלים, מביטים ביופיים של בני ציון, והצורה של היופי כדי, של אותם בני ציון, היה מושפע על הוולד הרומאי, כפי שדיברנו אתמול, ואמרנו שהמחשבות שהבן אדם חושב, בזמן היחסי אישות, יש איזו השפעה גם על הוולד, וזה מה שבני הרומאים רצו בעצם להשיג. אמר לי אחד החברי, שאל יהודי אחד את חברו, איך הכתיבה, הצהרה הזאת, איך אני כתובה בתורה? כן? אמר לי, כתוב בדברים, גם כל חולי וכל מכה, אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, יעלה השם עליך עד ישמדך. אז התורה רומזת לצרה זו שהיא דבר מגונה, ואי אפשר לכתוב את זה בתורה בפירוש. אז הוא אמר לו, כמה מרחיק נא מדוכת הפלן, כמה מרחק בין המקום שאני אוחז בלימודי למקום שכתוב בתורה פסוק זה. אמר לי, אינגד, המרחק קצר, פוסטה ופלגה, דף וחצי בלבד. אמר לי, אם אתה לגבי, אם הייתי מגיע לפסוק הזה, לא הצטרכי לך, אני לא הייתי צריך לשאול אותך, והייתי יודע מעצמי, שצרה הזו נרמזה מכאן, ובזה שאני לא הגעתי למקום ההוא, כן? אמר רב יהודה, אמר שמואל, משום רבן שמעון בן גמליאל, מהי דכתיב איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי? מה ראש הפסוק, מה שכתוב באיכה, שאיני נבלו את נפשי מרוב הבכי, עד שנשארתי לבדי מכל בנות עירי? הדרש רבן שמו גם אין פסוק זה על עצמו, שהוא נשאר לבדו מכל התינוקות שהיו בביתר בית החורבן. הוא מספר על הריבוי התינוקות שהיו בביתר בית חורבנה. 400 בתי כנסיות היו בגרח ביתר, ובכל אחת ואחת היו בה 400 מלמדי תינוקות. בכל אחד ואחד היו לפניו 400 תינוקות של בית רבן. וכשהיה אויב נכנס לשם, היו דוקרים אותן בחותריהן. כלומר, התינוקות הרגישו כזה ביטחון, שהם כזה כמות, הרבה מאוד תינוקות, ומכתוצאה מזה, הם הרגישו שהם מסוגלים עם המקלות שלהם להרוג את הרומאים. כשגבר האויב על אנשי ביתר, הוא לקדו את התינוקות, קרחו בספרים, עטפו אותם בספרי תלמודם, והציתום באש. הציתו באש את הספרים עם הילדים, ונשאר מהתינוקות הללו רק רבן שמעון בן גמליאל. אז תנו רבנן, עוד סיפור על תינוק שהיה בעת החורבן, תנו רבנן, מעשה ברבי יהושע בן חנניה, שלח לכרך גדול שברומי. אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים, יפה עיניים וטוב רואי. יש ילד אחד שהוא יפה תואר, וקצוותיו סדורות לו תטלים, השערות שלו מסודרות. הלך ועמד על פתח בית האסורים, הלך רבי יהושע בן חנניה, והלך לעל פתח בית האסורים שבו היה שפוי התינוק הזה, והוא רצה לבדוק אם התינוק הזה חכם. אומר, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? מי נתן את יעקב למרמס ואת ישראל לאנשים בוזזים? ענה אותו תינוק ואמר את המשך הפסוק, הלו השם זור חטאנו לו, חטאינו להשם הם שגרמו את השיסוי והבזיזה, ולא עבו בדרכיו הלוך, וגם שלא רצו אבותינו ללכת בדרכי השם, ולא שמעו בתורתו. כששמע רבי יהושע בן חנניה את תשובת התינוק, אמר מובטחני בו, שהוא מורה הוראה בישראל. אני בטוח שהתינוק הזה, הוא יהיה מורה הוראה בישראל. המפרשים ביקשו, איזה דבר חוכמה שמע רבי יהושע בן חנניה מהתינוק, שזה הובטח לו שיורה זה, בסך הכל הרי הוא בא ואמר, המשך פסוק, מה החידוש בזה? אחד הפירושים שמסבירים את זה הוא, הבן יהודה ביאר, שיש איסורים הבאים על האדם בהשגחה פרטית, מהשם יתברך, כדי שיהיו לו לכפרה, ויש שבאים על המחמת שעשה הרבה עבירות, והוא נמסר בידי מלכי דין לעשות בו מה שירצו. והחילוק ביניהם הוא שאיסורים שבאים על ידי אדם מהשגחת השם ידבר לכפרת הבנות, יכולים להתמעט על ידי תפילה שיספיקו מעט איסורים לכפרתו, ויפתור אותו הקודש ברוך הוא משאר האיסורים. אבל איסורים שבאים מחמת שרשיע ונמסר בידי מלכי דין, קשה הצלתו מהם. אין על ידי ממון ואין על ידי הדין, משום שהשם ידבר מסתיר פניו ממנו. וזה כוונת רבי יהושע בן חנניה לשאול, מי נתן למשיסה ליעקב? האם האיסורים האלו באו בהשגחה מן השמיים, או שהם בהסתר פנים עדי מלכי דין? והשיב לו התינוק, הלא השם חתנו לו. כלומר, התינוק הדגיש תיבת זו, כי מצביע בעצם הדבר מסוים, שבא לומר שהשכינה שלמעלה מראשנו, הביאה עלינו איסורים אלה והם בהשגחה פרטית. וממילא עדי תפילה, או עדי די סיוע גשמי, שבדנו מהשבי, אז אנחנו יכולים להינצל. ואז הוא אמר, אם אתה ילד הזה יכול מסוגל להגיד כזה דבר, להגיע לכזה הבנה, אז הוא יהיה מורה הוראה בישראל. נמשיך את הגמרה. העבודה, לשון שבועה, שני זז מכאן, עד שבדנו מבית האסורים. בכל ממון שפוסקים עליו, אני מוכן לשלם עליו כל סכום. כידוע, יש בהלכה, בעניין של בדיון שבועים, לא פודים את השבוי יותר מהסכום כדי שלא יתחילו השובים לקחת לתפוס יהודים ולהגיד שהקהילה היהודית תגבה. פה הוא אמר במקרה זה מקרה מיוחד, אנחנו נגבה, נשלם עליו איזה סכום כי זה יהיה מורה הוראה בישראל. אמרו לא זז משם עד שבדור בממון הרבה ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל ומנו מי זה היה אותו ילד? רבי ישמעאל בן אלישע. אמר רבי דו אמר המעשה בבנו ביתו של רבי ישמעאל בן אלישע שנשבו לשני אדונים, לימים נזדבגו שניהם, נפגשנו שני אדונים במקום אחד, והיה אותו אדון אחד, זה אומר יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם, וזה היה אומר יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה. אמרו בוא ונשיא הם זה לזה, בוא נחתן אותם, הוא נחלק בוולדות, כן? הם לא ידעו איזה משהו מיוחד על אותם ילדים. הכניסו את שניהם לחדר אחד על מנת שינסעו זה לזה. זה ישב בקרן זווית זה, וזו ישבה בקרן זווית זה. זה אומר, כן, הבן של רבי ישמעאל כהן גדול אומר, אני כהן בן כהנים גדולים, כיצד אשא שפחה, כן? וזאת, הבת של רבי ישמעאל כהן גדול אומרת, אני כהנת בת כהנים גדולים, אנסה לעבד וברחו כל הלילה, כיוון שעלה עמוד השחר, הכירו זה על זה ונפלו זה על זה וגאו בבחייה עד שיצאה נשמתן. ועליהן כונן ירמיה, על אלה אני בוכיה, איני איני יורדה מים. אז אתה רואה פה את ההשפעה, את היופי של בני, של בני רבני רבי ישמעאל בן אלישע, ומה שקרה להם שיצא נשמתם בחייה, כן? הלאה. אמר יש לקיש, מעשה באישה אחת וצפנת בת פניאל שמה, צפנת, שהכל צופין ביופיה, לכן נקרא צפנת. בת פניאל, ביתו של כהן גדול, ששימש לפני ולפנים, שנתעלל בה השבי כל הלילה, כן? למחר הלבישה שבעה חלוקים, והוציאה למוחה, למוחה בתור שפחה. בא אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר לו, אף שיטה, והראיני את יופיה, כלומר, תורידה, אני רוצה לראות איך היא נראית. אמר לו, ריקה, אם אתה רוצה לקח, כך, שאין כיופיה בכל העולם כולו. אם אתה רוצה, תיקח אותה כמו שהיא, כי אין אישה יפה כזאת בכל העולם כולו. אמר לו, אף על ביכן, אני רוצה לראות את יופיה. אף שיטה, שאישה חלוקים, ושביעי קראתה, האישה קרא את השביעי, ונתפלשה באפר, התגוללה באפר, ואמרה לפניו, למי? לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם עלינו לא חסת, הקדושת שמך הגיבור, למה לא תחוס? למה אתה לא מראה את גבורתך? ועליה קונה נרמיה, בת עמי, חיגרי סק, והתפלשי באפר, אבל יחיד עשי לך, מספד, מספד תמרורים, כי פתאום יבוא השודד עלינו. הסבירה גמרת הקשר בין הפסוק למעשה, עלייך לא נאמר, אלא עלינו. שהקדוש ברוך הוא יכול, הוא אומר, עליי ועלייך בא שודד, והוא חילל את כבודנו. הגמרה ממשיכה, חוזרת לספר על מה העבירה שגרמה לחורבן. אמר רב יהודה, אמר רמי דכתיב, והשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו, מעשה באדם אחד, שנתן עיניו באשת רבו, ושוליה דנגר אהבה, הוא היה שוליה של נגר. פעם אחת הוא צריך ללוות, פעם אחת הוא צריך רבו ללוות מעות, אמר לו, תלמידו, שגר אשתך אצלי, ואלוונה, תשלח את אשתך אצלי, ואני אלווה אותה מעות, שגר אשתו אצלו, ושעה התלמיד אימה, עם אשת רבו, כמה? שלושה ימים. קדם התלמיד, ובא אצלו לרבו. מה הוא אמר לו? אשתי ששיגרתי לך, כן? איך אני? שאל הרב את התלמיד, איפה האישה הזאת ששלחתי אותה אליך? אמר לו, אני פתרתי על האלתר, אני שלחתי אותה מיד, לאחר שהלוויתי לה מעות, ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך, ובאו עליה, שמעתי שהתינוקות התעללו ובאו עליה. אמר לו, מה אני אעשה עכשיו? אמר לו, אם אתה שומע להצעתי, גרשה, תגרש אותה. אמר לו, כתובתה מרובה, הכתובה שלה מרובה, הרי כידוע, כשמגרשים אישה, האפשרות היחידה לגרום שלא לשלם כתובה, זה רק אם יש לך הוכחה ודאית שהזינתה. תחתיך. אבל אם אין לך הוכחה, אז ואתה רוצה לגרש, אתה צריך לתת כתובה. אמר לו, אני אלווך. אמר התלמיד לרב, אני אלווה לך את הכסף. ותן לה כתובתה ותגרש אותה. עמד זה וגרשה, עמד אותו הרב וגרשה. הלכו ונסע. התלמיד הלך, אחרי שהרב גירש, לקח את אשתו והתחתן איתה. כיוון שהגיע זמנו, ולא היה לו לפורו. לרב הגיע הזמן לשלם את הכסף, ההלוואה שהוא לבא מתלמידו, הגיע הזמן ולא היה לו את הכסף לשלם, אז הוא היה צריך לעשות משהו. אז מה הוא עשה? אמר לו, בוא ועשה עמי ברחובך. אמר התלמיד לרב, אתה מוזמן פה לעשות ברחובך, כלומר תהיה עבד, ישרת אותי. תמורת החוב, והיו הם, התלמיד והאישה, של אותו רב, הגרושה שלו, יושבים ואוכלים ושותים, והוא, הרב הזה, היה עומד ומשקיע עליהן, והיו דמעות נושרות מעיניו, ונופלות בקוסן, הצער, שהוא הבין את איך שהתלמיד הזה סידר אותו, ועל אותו שעה נחתם גזר דין, ואמרי לה, על שתי פתילות בני אחד, כן? דעה אחת אומרת שלא על זה נחתם, אלא על זה של שני אנשים באו על איש אחד, ועברו על איסור אשת איש. אוקיי? סיימנו את הסיפורים על החובה, נתחיל עכשיו סוגיה חדשה. הסוגיה החדשה שאנחנו נלמד, מה הדין באדם שאנס, לקח גוי, רוצח, נכנס לשדה של מישהו, לקח ממנו את השדה, ואז הוא הוציא את המגרש למחירה, ובא בן אדם יהודי לקנות את המגרש מאותו הרוצח, ועכשיו מגיע הבעלים הראשונים שממנו נלקח השדה, והוא תובע ממנו חזרה. האם הקונה צריך להחזיר את זה לבעלים בחינם, או שהוא צריך לשלם לו סכום כסף וזה נשאר בבעלותו, או שבכלל יש זכות לבעלים לשלם על כל המגרש ורק אז לקבל, ועד מתי יש את הזכות הזו להוציא את השדה? זה הסוגיה שלפנינו, ואנחנו גם נראה שיש חילוק לא רק במקרה של גוי רוצח, אלא גם מה קורה בסתם גוי גזלן שלקח את השדה מיהודי, ולא בתמורה של רצח, לא, אלא זה סתם הוא גזלן. מהם הדינים שונים? נראה את זה פה בסוגיה לפנינו. אז ככה, לקח מן הסקריקון, למדנו במשנה, ואחרי זה חזר ולקח מבעל הבית, מקחו בטל. אומר רב, לא שנו חכמים במשנתנו, שמי שקונה מסקריקון, אמרנו סקריקון, זה הבן אדם הרוצח שלקח את השדה. אלא, דאמר לו, לך וחזק וקני. הלוקח הלך לבעלים הראשונים, והוא אומר לו, תשמע, אני רוצה לקנות את השדה, אבל אני יודע שהשדה שייכת אליך, ולכן אני מבקש ממך שאתה תן לי, איך אומרים, תן לי ייפוי כוח. כי אם אתה נותן לי ייפוי כוח, אז שווה לי לקנות את השדה, כי אני יודע שאתה לא תגבה, ויתרת על השדה. אבל אם אתה לא נותן ייפוי כוח, אז זה אומר שאתה בעצם לא מוותר על השדה, ואז אתה תגבה ממני את השדה חזרה. אז כתוב כך, אמר רב, לא שנו אלעד, אמר לו, לך זה קנה. אם תלך ותעשה חזקה, אבל ידע תקנה את השדה, שמכיוון שבעל השדה לא עשה כל פעולה מצידו להקנות לו את השדה, יש לתלות שהוא לא גמר בדעתו להקנות לו את השדה, אלא שעדיף שהלוקח ירד לתוך שדה של הסקריקון, ואחרי שהוא יקנה, הבעלים יעשה איתו, יתבע ממנו בדין את השדה. אבל אם בעל השדה כתב בשטר, הוא כתב שטר שמוכר לו את השדה, הוא קנה, לוקח את השדה. כן? ושמואל אמר,
שילם משהו?
מי? לא, הוא לא שילם. פשוט הוא אמר, קח את זה. כי תשמע, אם אני אמצא לך שדה אצל מאפיונר, ואתה כבר מתייאש מהשדה, אז אתה אומר, טוב, בסדר, מה אכפת לי? אז תיקח, תקנה את השדה. בין כל אני לא אקבל את זה, התייאשת מזה. ושמואל אמר, אף בשטר נמי לא קנה, גם אם הוא כותב לו שטר, הוא לא קנה, עד שיכתוב לו אחריות. הוא כותב לו אחריות, שאם יטרפו בעלי חובות את השדה מה לוקח, אז המוכר יחזיר לו את דמי השדה שכתב לו, שזה בעצם מוכיח שהוא גמר בדעתו להקנות לו את השדה. אז עכשיו הגמרא מנסה להוכיח כשיטת, מהברייתא כשיטת שמואל. תניא קבתי דשמואל. כן, אנחנו, מה שמואל אמר? שמואל אמר שאם הוא כתב שטר ללוקח, לא קנה, אם הוא לא כתב לו, אחריות. רק אם כותב אחריות, אז הוא קנה. תניא קבתי דשמואל, רבי מה פירוש איך האחריות עובדת? האחריות עובדת בצורה הזאת שאתה קונה, שאתה רושם במסמך, שאני אחראי על שאם יבואו בעלי חוב שלי לגבות מהנכסים המשועבדים, כידוע, רגע שאני לווה כסף, נגיד ממלווה, אז כל הנכסים שלי משועבדים לחוב. כן? שאני כותב אחריות, אני בעצם מכסה אותך, שגם אם בעלי החוב יבואו ויגבו ממך, הם לא יוכלו להוציא ממך את הנכס הזה, משום שאני כתבתי אחריות שאת הנכס הזה אי אפשר לגבות.
אחריות כותב
ברור, עדים וברור. כן.
אבל
אם
אתה
אומר
שאני
כן, יש את זה כמו, היום במסמכים אנחנו עושים את זה גם, שאדם שקונה נכס, הוא בו רושם שלא אין איזה שום חובות, ואם יש חובות, הבן אדם אמור לסלק אותם, או שזה לא יהיה על הנכס. תנא כבדדי שמואל, רבי שמואל אלעזר אומר, לקח מן האישה, וחזר ולקח מן האיש מקרוק הים. מה קורה אדם, לוקח שדה מן האישה, שהיא לא תוכל לגבות את הכתובה שלה מהקרקע הזו, הרי כתובה היא בעצם שטר חוב. אז כל הנכסים שיש לבעל הם בעצם משועבדים לכתובה של האישה. כן? אתם מבינים מה נדבר? ואז כתוב שאם הוא לקח את השדה מן האישה, ואחרי זה הוא חזר ולקח את השדה מן האיש, אז מקרוק הים והוא אוכל פירות והאישה לא יכולה לגבות מהשדה. כי ויתרה. אבל אם הוא לקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה, אז מקחו בטל. למה? כי אנחנו אומרים שהאישה הזאת שהסכימה, היא באמת לא הסכימה, אלא הסיבה היא פשוט היא רצתה לעשות נחת רוח לבעלה. ולכן היא לא קונה עד שתכתוב לו האחריות. אז רואים פה שכתיבת שטר לא מועילה לקיים את המקח, אלא אם כן כתבו לו אחריות. וזו הוכחה לשמואל שצריך לכתוב בשטר אחריות. אומרת הגמרא, נעימה תהיה ותיובת דרב. נאמר שמהברית הזו יש להקשות הדברי רב, כי רב אמר שאם כתבו הבעלים שטר, קנה לוקח גם אם לא כתבו אחריות. אומר לך רב, מהי אחריות? נא משטר. שאני אמרתי אחריות, הכוונה היא שטר. אוקיי? טוב, סוגי הבא. מסרן בבטרה, ראינו שבחזקת הבתים, שמי שמחזיק בקרקע שהיה הייתה ידועה שהיא של חברו, והוא טוען שקנה את זה ממנו, אם הביא עדים שהחזיק בה שלוש שנים כראוי, והיינו שהוא אכל את פירותיה ונהנה ממנה כדרך שבני אדם נהנים מאותו קרקע, מעמידים את הקרקע בידו ומניעים לו שהוא קנה את זה מחברו. והוא לא צריך להציג מסמכים אחרי שלוש שנים, כי עד שלוש שנים בן אדם מחזיק את המסמכים, יותר מזה הוא כבר לא צריך להחזיק את המסמכים. בעצם זה שאתה היה פה שדה ואתה לא בא לשדה, לא מחה ולא אמר שום דבר נגד זה, זה מוכיח שיש לך בעלות על השדה. תנו רבנן, לקח מן הסקרקון והחלה שלוש שנים. אדם לקח שדה מן אותו רוצח, והוא ישב בשדה הזה ואכל את פירותיה במשך שלוש שנים בפני הבעלים. הבעלים יודעים, וחזרה מכרה לאחר, ואז הוא אחרי זה מכר את זה לאדם אחר. אין לבעלים הלוקח שני כלום. הבעלים לא יכולים לחזור לתבוע מהלוקח השני שישלם רביה. יש דין שמי שלוקח מן הסקרקון, הדין הוא שהוא משלם רביה לבעלים. אז פה, אם הוא חזרה אותו הלוקח הראשון, לקח, מחר זה ללוקח השני, המוכר לא יכול לתבוע מהלוקח השני ששלם לו רביה. למה? מכיוון שלאחר שעברו שלוש שנים שבהם השתמש הלוקח הראשון בשדה, יש חזקה שהשדה היא שלו, והוא קנה אותו מהבעלים כדין, והוא שילם לו רביה כתקנת חכמים. ואז אין בעל השדה יכול לדרוש ממנו את שטר מחירת השדה, בגלל שאמרנו שאין דרך בני אדם לשמור את השטר אחרי שלוש שנים. שאלת הגמרא, איכי דמי, במה מדובר ברעילה? אי דקטיין ואמר מי נחסבנה? אם מדובר באופן שהלוקח השני טוען, והוא אומר לבעלים, ממך קנה הלוקח הראשון, ואז יוצא שהלוקח הראשון כבר שילם לך את הרביה, אז אם כן קשה, למה נאמר הדין הזה לגבי הלוקח השני? אפילו ראשון נמי, גם הראשון יכול לטעון שהוא קנה מהבעלים ונתן להם הרביה, כי הרי כבר עברו שלושה שנים של חזקה, והוא נאמן אפילו שאין לו שטר. ואי לא קטעין ואמר, אם מדובר באופן שהלוקח השני לא טוען, והוא אומר לבעלים, ממך זבנה, הלוקח הראשון קנה לך את השדה, הוא לא בכלל לא את הטענה הזאת, אז אפילו שני נמי לא, גם את השני לא נפתור אותו מתשלום רבי הבעלים, כמו כדין שלוקח מן הסקרקון. עונה הגמרא, אמר רב ששת לעולם בדולו קטעין להם, מדובר באמת שהלוקח השני לא טוען לבעלים שהראשון קנה לו כדין ושילם לו את הרביה. והברייתא מלמד אותנו כגון זה, שהמקרה הזה שהראשון קנה את השדה מהסקרקון, והוא ישב בו שלוש שנים, ואחר כך הוא מת, כן, או שבא מישהו לוקח אחר קנה ממנו, כיוון שהוא לא יודע לטעון בוודאות שהראשון קנה ממנו, מי יטען את זה? טוענים ליורש וטוענים לוקח. בית הדין טוענים ליורש שירש מהלוקח מהסקרקון, שוודאי אבא שלו, שלם רביה, וכן טוענים ללוקח השני של קנה, שאנחנו אומרים שהלוקח הראשון שילם לבעלים רביה. וידך, ואילו לגבי אחר, היינו הלוקח הראשון, איתאין, אין, אם הוא טוען שהוא שילם רביע, אז אנחנו מקבלים את הטענה הזו. אבל היא לא טוען, לא. אבל אם הוא לא טוען, אנחנו לא טוענים עבורו, משום שהוא יודע אם הוא שילם. ואם הוא לא אומר את זה, שהוא לא שילם, הוא לא מטוען את הטענה הזאת, אם שילם לבעלים את הרביע, אז אנחנו יודעים בוודאות שהוא לא שילם. הבנתם? ברור? הלאה. אומרת הגמרא, תנו רבנן. אז אנחנו ראינו שדיברנו על לוקח מסקרקון שמקרו קיים, והוא נותן רבע לבעלים. עכשיו הגמרא מביאה שיש חילוק בין מי שקנה מסקרקון, למי שקנה מגויים אחרים שאנסו קרקעות מישראל. אנסו, הכוונה גזלו, לא רצחו. אוקיי? תנו רבונון. הבא מחמת חוב, גוי שבא מחמת חוב, שהיהודי חייב לו, הוא מחמת אנפרות. אנפרות, הכוונה היא שהוא אנס את הישראל לתת את הקרקע בחינם. אין בו משום סקריקון. והיינו שרק בסקריקון חכמים תקנו שאם שעה הקרקע ביד הלוקח 12 חודש נותן רביע לבעלים והקרקע נשארת שלו. אבל מי שלוקח מגוי שאנס את ישראל או באנפרות, אז אפילו אם הקרקע שעתה בידי הגוי יותר מ-12 חודש, הוא צריך להחזיר לבעלים את הקרקע בחינם. וממשיכה הברייתא ואומרת, והאנפרות עצמה צריכה שתשעה 12 חודש. כדי שיהיה על השדה דין אנפרות, צריכה הקרקע לשעות בידי הגוי 12 חודש. ואם היא לא שעתה 12 חודש, הבעלים משלמים מעות והם מוציאים את השדה מעל הכוח. עכשיו שואלת הגמרא, למה צריך שתשעה השדה בידי הגוי 12 חודש? ואמרת, אין בו משום סקרקון. הרי הברייתא אמרה שלגוי שבא מחמת חוב או מחמת אנפרות, אין בו את הדין של סקרקון. ודין 12 חודש לא נאמר, אמרנו, אלא רק לגבי סקרקון. שאם לא עברו 12 חודש, הבעלים יכולים לשלם ללוקח, והקרקע חוזרת אליהם. ואילו מי שלוקח מגוי או מאנפרות, אמרנו שהמקח בטל, ואפילו לאחר שעברו 12 חודש, אומרת הגמרא, אחי כאמר, ככה היא כוונת הברייתא לומר, שגוי שאנס את הקרקע מישראל במקרה של אנפרות, מי שלוקח ממנו המקח בטל לעולם, ולא כמו לגבי סקרקון שהיה תקנת חכמים, שהלוקח ישלם רביע והקרקע תשאר בידו, וסקרקון עצמה, חכמים תקנו את זה, שהיא צריכה שתשעה 12 חודש בידי הסקרקון. אבל אם לא שעתה 12 חודש בני הסקרקון, הבעלים יכולים להוציא את הקרקע מהלוקח. בסדר? הלאה, עכשיו הגמרא ממשיכה בעניין הנפרות. אמר רב יוסף, נקטינן, אין הנפרות בבבל. מסורת ביד אבותינו שאין הנפרות בבבל. שואלת הגמרא, והחזינן דיקה, הרי אנחנו רואים שיש גויים שאונסים קרקע ישראל מחמת הנפרות בבבל. אלא אם אין דין הנפרות בבבל. מדוע? מה הייתה מה? כיוון דיקה בית דבר ולא עזיל קביל, הם האחו לאחיל. כיוון שיש שלטונות, בית דבר זה שלטונות בעיר, והוא לא הולך להתרעם ולדון עם הגוי, אז אנחנו אומרים שבוודאי מחל על הקרקע, והרי היא של הגוי. עכשיו הגמרא מביאה מעשה ששייך לדין סקריקון. בימים הקדמונים היה המלך גובה מס מבני העיר על קרקעותם. דרך המלך היה בעצם לקבוע מס על כל בקעה ובקעה, שבכל בקעה היו שדות, כמה שדות, אנשי הבקעה היו מחלקים את המס ביניהם לפי גודל השדה שהיה לכל אחד מהם בבקעה, אבל המלך היה מקבל את המס מכל הבקעה ביחד. כולם היו משלמים ביחד, בסכום אחד, גלובלי, כן? ואף אם אחד מבני הבקעה לא שילם את החלק שלו, המלך היה דורש את מלוא הסכום מיתר בני הבקעה. אז המעשה שלפנינו עושה ככה, היה בקעה שאחד מבעלי הסודות שבה הלך בלי לשלם את החלק שלו במס, וכדי שבני הבקעה לא יצטרכו לשלם את המס על השדה הזו, הם נתנו את השדה לאדם ששמו גידל בר אילאי, שהוא ישלם את המס של השדה הזו, ותמורת כך הוא יאכל את פירות השדה. אז הסיפור ככה, גידל בר אילאי קיבל ערה בתסקה מבני בגר, הוא קיבל מבני בקעה זכות אכילת פירות בשדה, שלחו בעליה תמורת תשלום מס השדה. הקדים ויאים זוזי לתלת שנים. הוא החליט לעשות, איך אומרים, לסדר את עצמו, ואז הוא החליט לשלם מראש 3 שנים את כל המס. לסוף, אתה מרוות הקמאי. לסוף באו בעלי השדה הקודמים, אחרי שנה, ואמרו לגידל, שאתה קמאית דייבת, אכלת. השנה הראשונה שנתת דמי המס שהמלך טבע, אתה אכלת את פירות השדה כדין. השתה, ענן יבין, ענן לכן, מעכשיו אנחנו נשלם על השדה, ואנחנו נאכל. תשאלו, מה הפירוש? מה זה אתם תשלמו? הוא כבר שילם מראש על השדה. התשובה היא, שהקדמתי את ההקדמה, שהמלך סידר את העניין הזה, שכל שנה נותנים לו מס קבוע על כל הבקעה. לא מעניין את המלך זה ששילמת מראש. זה שאתה שילמת מראש, זה אומר שאם אתה תשתמש בשדה ותאכל פירותיה, אז אתה לא תצטרך לשלם. אבל אם בן אדם אחר ישתמש בשדה, למרות שאתה שילמת, אתה חייב לשלם את המס. כי המס הולך על הבן אדם ולא הולך על השדה. ולכן הם אומרים לו, אתה עד עכשיו אתה סבבה, מה שקרה מי עכשיו, הפסדת. טוב, מספרת לנו הגמרא, אתו לקמד רפאפה, הגיעו גידל רבי רעב והבעלים הראשונים לדין תורה לפני רפאפה. סבר, למכתב לי, רפאפה סבר לכתוב לגידל ברעב, תירפה בני בגה, שטר, הוא רצה לכתוב לו שטר של פסק בית דין, שיכול לטרוף מהקרקעות של הבעלים הראשונים של הבקעה, את מה שהוא הקדים ושילם למלך את המס לשנתיים הבאות. מי?
הוא הרי שילם את זה לגבאי, הוא לא שילם את זה למלך.
כן.
הוא שילם את זה לגבאי.
לא, אבל הכסף הזה התערבב בכל הסכום, והוא כבר שילם.
אבל הוא כבר שילם את זה לגבאי.
הוא שילם, אז הוא רצה לגבות את הסכום. אמר לרבון הברי דרב ושואל לרפאבא, אם כן, עשית סיקריקון. אתה משווה את המעשה הזה לדין סיקריקון, שכמו שבסיקריקון חכמים תקנו שלא יפסיד הלוקח את כספו, וישלמו הבעלים ללוקח את מה ששילם לגזלן. כך גם במעשה הזה צריכים הבעלים לשלם לגידל בר אליי את המס ששילם למלך, וזה לא דומה. למה? כי המלך לא טבע, כי מס של שנה אחת, וגידל לא היה צריך לשלם את המס של השנים הבאות. אלא מה רבון הברי דרב יהושע הניח מעותיו על קרן צבי, והוא הפסיד אותם. אוקיי? המשנה הבאה. הוא הפסיד, כן. זו משנה ראשונה. למדנו במשנה, זו משנה הראשונה, בית דין של אחרין, אמרו הלוקח מן הסקרקון, נותן לבעלים רביעה. אמר רב, מה שתקנו חכמים, שמי שלוקח מן הסקרקון, המקר קיים, אלא שהוא נותן לבעלים רביעה, הכוונה שהוא צריך לתת לו רביעה בקרקע או רביעה במאות, האם הוא נותן לו קרקע ששווה רבע מהמאות שהוא נתן לגוי, או שהוא משלם לו בכסף. ושמואל אמר, רביע בקרקע שאין שליש במאות. שמואל אמר שהסכום שהוא משלם זה רבע מגודל הקרקע, שזה גודל הזה שווה שליש מהמאות שנתן לגוי. נגיד אם שילם לגוי 100 זוז, צריך לשתת לבעלים 33 זוז ושליש. או חלק מהקרקע. במה יקרמיף לגב? במה הם חולקים רב ושמואל? מר סבר נקי רביע זווין, ומר סבר נקי חומשה זווין. שמואל סבר שמכיוון שהגוי גזל את השדה, הוא מוכר אותה ברבע פחות משווי האמיתי של השדה. כי אתם יודעים שגוי מוכר, אז זה כמו גנבים שתמיד מוכרים, הם מוכרים תמיד בפחות כדי שאנשים יקנו, שיהיה להם שווה לקנות. למה שבן אדם יסתכן לקנות נכס מגנב? רק תמורת זה שהוא מוכר לו את זה בזול יותר. לכן אם היהודי שילם לגוי 100 זוז, הרי שבעצם השדה שווה 133 זוז ושליש. הגוי הוזיל את זה בשליש, לכן צריך היהודי לתת שווי זה לבעלים, ולכן שמואל אמר שהוא נותן רביע בקרקע שזה שליש במאות. ואילו רב סובר, נקי חומשה זווין, הגוי שמוכר את השדה, הוא מוכר את זה בחומש פחות משווי אמיתי, ולכן אם הוא שילם לו לגוי 100 זוז, זה היה בעצם 125. אז לכן, זה הכוונה היא שהוא נותן לו את הרביע, הכוונה היא זה רבע, שה-25 זה רבע, אבל זה בעצם חמישית מכל הסכום. ברור? הייתי מכל הסכום של כל השדה. כל השדה שווה 125, הוא מכר לו את זה ב-100. אז הוא משלם לו את הרבע, שזה בעצם חמישית מהמחיר האמיתי של השדה. מייטי וי, זו משנה ראשונה. הגמרא מקשה עכשיו מהברייתא על שמואל. ראינו במשנה שמי שלוקח מסקרקון, אז המקח בטל. אומרת הגמרא, זו משנה ראשונה, אבל בית דין של אחריהן אמרו, הלוקח מן הסקרקון, המקח קיים, אלא שהוא נותן לבעלים רביע, ויד הבעלים העליונה. הבעלים יכולים לבחור איך הם יקבלו את התשלום של הרביע. רצו בקרקע, נוטלין, ואם רצו במאות, נוטלין. ממתי הזוכה לוקח בקרקע שהוא קנה מהסקרקון, עדי שהוא משלם רבע לבעלים, בזמן שאין בידן לקח, כשאין לבעלים הקודמים מאות לקנות בקרקע. אבל אם יש בידן מאות, והם מעוניינים לקחת את הקרקע, הרי הם קודמים לכל אדם ונותנים ללוקח את המאות ששילם לסקרקון וזוכין בקרקע. אולם רבי יושיב בית דין ונמנו שאם שעתה בפני סקרקון 12 חודש, אז הבעלים לא יכולים להוציא מהלקוחות וכל הקודם לקח זוכה, אבל נותן לבעלים רביע בקרקע או רביע במאות. והרי רואים שכדבריו שרביע הכוונה רביע מאות שנתן לגוי. מתרצת הגמרא, אמר רב אשי, כי תעניי, מה ששנו בברייתא שנותן רביע מאות, הכוונה לפי הסכום שלאחר שבאו המאות לידו. כלומר, הסכום שקיבלו הבעלים זה היה רביע מהסכום הכולל ששילם הלוקח על השדה, שאז אנחנו אומרים שבעצם מה הוא שילם? הוא שילם לו 133 זוז ושליש, 100 זוז לגוי ו-33 זוז, שזה רבע מהסכום הכולל. זה הביאור של כל הגמרא. עד כאן.